Shalom Rav, Moray Rabotai, Shri Rav Shifran. אני יודע שהנושא שאנחנו אמורים לעמוד עליו היום הוא נושא טריוויאלי שכל אחד שואל את עצמו מה כבר אפשר לחדש במגילת רות. ולכן במקום הקדמות רבות הגשתי עכשיו לשיעור שמחכים לנו פה עשרות רבות של שקופיות, אני מקווה שהן תעבוד, רק יש פה בעיה טכנית, ותנסה להבהיר מה אפשר כבר לחדש במגילה שאנחנו שומעים עוד יותר כל שנה בדרשות רבנים ערב חג השבועות ובימי החג עצמו ובלימודנו העצמי ואחרי מה של מלכות של הרב בכרה וכל אשר בעקבותיו, מה אפשר כבר לקרוא קריאות חדשות במגילת רות? מה בעצם אפשר לבית מדרש להיות בו עם חידוש במגילה נדונה כל כך? בשיעורנו היום אנחנו ננסה לראות שלוש קריאות שונות במגילת רות על דמויות הריח על גבי לבינה. חלק חברי יהיה בתחום מדעי מודרני, אבל הוא בוודאי יחבור לדברי רבותינו הקדומים שכן כל ענייננו הוא להראות שכיצד תורת ארץ ישראל היא תורת היסוד של דרכת תרמיך בונן בדברי קודש ובדברי חז"ל ובכלל, בדברי תורה ובדברי חז"ל. ואנחנו נעשה אחרי כן לאחד את שלוש השיטות לשיטה אחת מחברת. כשתבינו בעזרת השם את הדברים עד תום, תראו שהפתיח הזה הוא בעצם כל השיעור גם יחד. מורי ורבותיי, אני נזכרתי לשאלה על מגילת רות בגלל שעיינתי על כורחי במאמר שכתב חוקר של ענייני התנ"ך מאסכולה שאיננה האסכולה שבה אנחנו דוגלים, כמובן, ואני רוצה לתת את הדעת רק על הערה אחת מתוך מאמרו שקומם אותי ושבאותה החלטתי לתת את השיעור הזה. אתם יכולים לראות פה מאמר שמתפרסם בשנתון למחקר המדעות, למחקר המדע, שנתון לחקר המקרא והמזרח. אולי תולו להתקרב קדימה, כי בתחילה של התאורה אני לא יכול לשלום את השלום. אתה לא אומר כלום? לא, אוקיי, אני לא רוצה לקרוא במאמר כלום. אני רוצה שתסתכלו רגע, מה שאתם לא יכולים לראות, יש פה הערה שאולי שאני עכשיו תיכנתי אותה בעזור. גם את זה אתם לא יכולים לקרוא. אבל אני אקרא איתכם את זה בהגדרה שלי ככה, בבקשה. כאן נראה יותר טוב?
כן.
אוקיי. הכתוב במגילת רות אומר, ותאמר רות המואביה לנעמי כלתה, גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבקים. כך מספרת רות לנעמי את אשר אמר לה בועז. מציין אותו חוקר, נוסח המסורה משובש. התנ"ך פשוט לא מדויק. והנכון כתרגום השבעים, אקילס, תיאודוריתון, היתרה, הנערות תחת הנערים. ואתה לומר, התנ"ך לא דקדק בלשונו, שכבעצם בועז אמר לה, לוקחות תדבקין נערותיי, והיא שיבשה את הדברים ואמרה, לוקחות תדבקין עם הנערים. ולכן תבוא לתקן את המקרא, כמו שבאמת יקראו המדקדקים האמיתיים, ומי הם? אקילה, ואיתלה, והיוונים, הם יודעים לקרוא תנ"ך כמו שצריך. ולכן הוא מתקן לנו את המקרא, וזה מה שנקרא מקרא עם עין בסוף, לומר לנו ככה יש לתקן את הכתובים. על זה באתי, על המשפט הזה. אני חושב שהמשפט הזה, לא רק שיש בו אי הבנה בתורת השם תמימה, אלא יש בו אי הבנה מהותית במגילת רות ובפיותה. וכל מי שלמד קצת יודע מה הטעות, אני אזכיר מה הכוונה. הוא מציין כיצד לא מעלות אל הנערים, ואנחנו צריכים לשים לב שבעצם הטעות שלו בפרק הזה היא שהוא לא שם לב שבעצם הפרק בכוונה כותב נערים ולא נערות, מדברים שכבר העל שהקדוש עמד עליהם בכל הראשונים, ואנחנו רק נזכיר אותם כדי שנדע במה הדברים אמורים. אתם זוכרים שבמגילת רות בפרק ב' מופיעות תאריה של רות בארבע או חמש חלופות שונות לאותה אישה. פעם מוכנה בשם רות, פעם מוכנה בשם קלטה, פעם מוכנה בשם אלה, פעם מוכנה בשם רות המואביה, ופעם מוכנה בשם רות קלטה. באותו פרק, נקרא, ותאמר רות המואביה, בדיווחה לנעמי, גם כי אמר אליי עם הנערים אשר ביתי בבקים, ותאמר נעמי אל רות קלטה, טוב ביתי כי תיטים נערותיו, ותיפד ונערות פועל, אנחנו נחזור רגע ונראה שבעצם כאשר מספרת לה את הדברים, תדקים נערותיי, ותאמר נערותיו ברוך השם לבוא אדם חזדו, ותאמר נעמי וכו' וכו', ואז אנחנו רואים כיצד בעצם יש לנו הבדל בין תארים שונים. אמרתי כבר שגם כאן אתה מכיר, נכון? מה הכוונה? הכוונה היא ללמד אותנו שבאמת רות, כאשר היא אמרה תדבקי עם הנערים, היא דיברה בתור רות המואביה, לא בתור רות קלטה. ולכן, כאשר רות המואביה אומרת עם הנערים, מתקנת אותה נעמי ואומרת לה לא, טוב ביתי כתיתי נערותיו, לא כמו שאת אמרת עם הנערים, ובאמת מה שקורה זה שזה מה שרות עושה, היא יוצאת עם נערות בועל. ולכן אנחנו בעצם רואים כאן תהליך של חזרה בתשובה מאוד עדין ומאוד פנימי של רות מהרקע התרבותי שבו היא צמחה, אל פריחתה הצנועה הפנימית הרעיונית כפי שבפועל היא מקבלת. כל הדבר הזה שכל ילד שדרש אי פעם במגילת רות יודע אותו, נעלם מעיני הפרופסור המכובד, והוא מתקן לנו את התנ"ך במקום לקרוא דברים ברורים ופשוטים שהם מהותו של הספר וסיפורו. אכן, רות עוברת תהליך עמוק, תהליך שמתחיל בכך שמתוארת בתור נערה מואביה ששבה משדה מואב, אבל את הפירוש, מה פירוש ששבה משדה מואב, אנחנו צריכים לשמוע בשמיעה של חז"ל. לא רק שהיא שבה משדה מואב במובן הזה שהיא טכנית עולה משם, אלא שהיא מתקנת את העניין המואבי היסודי שהיה בהיסטוריה, והיא בעצם מביאה עצמה למצב שהיחס שלנו כלפי שדה מואב עובר שיפוץ, תיקון, ואותו עם שהיה דחוי וקולקל מקבל תיקון חלקי על ידי רות. הכיצד? בעניין שמביאים לנו רבותינו שרות היא זו שחידשה את הרעיון שמואבי אך לא מואביה, כלומר עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואביה. היא זו שמיוחסה המקור של הדבר חז"ל הזה, שבדיוק ככתוב. כלומר, בתלמוד הירושלמי יש מחלוקת מניין נלמד הדין אותה הלכה של עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואביה. הירושלמי מציע שתי הצעות. הצעה הראשונה היא שהדבר מופיע על ידי צאצאו של בנימין, שנקרא בשם שחריים, והוא זה שכתוב עליו בדברי הימים שהוא מוליד בשדה מואב. ורבותי דורשים בירושלמי שעל ידו התחדשה ההלכה עמומית ולא עמומית, מואבי ולא מואבי. מה פירוש מוליד בשדה מואב? הוא זה שמחדש לנו את החידוש הזה. זוהי דעה ראשונה, אבל דעה שנייה אומרת לא. המקור לכך היה ישי אבי דוד, כן? נכנס יתרה ישראלי לבית דינו של ישי מצרון ויושב ודורש עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואבי, והמקור השלישי הוא לא בנימין ולא שחריים ולא בית דינו של ישי, אלא רות היא זו שחידשה את הדברים הללו. ושמואל בן נחמני אומר, ותשוב נעמי ורות המואביה קלטה עמה השבה משדה מואב, זו היא ששבה משדה מואב בתחילה. זו היא שלימדה אותנו לראשונה את הרעיון של מואבי ולא מואביה. רצה לומר, רות השבה משדה מואב, הוא פירושו הפסוק שבא ומורה לנו ששדה מואב עובר רהביטציה חלקית, לא כל מואבי, אלא רק הזכרים שבהם. מואבי ולא מואביה, אנחנו שומעים ברות. אבל צריך לדעת שלא בכי קנו בריאות רק את העובדה שהתפסיצה לנו את החידוש ההלכתי הזה, אלא שבעצם רצו לומר שיש בתהליך פנימי של שיבה, של התאהרות, של רוחניות, של עלייה במדרגה, הרבה מעבר למה שהצד ההלכתי. יש בתהרה פנימית. ועל רקע זה, עומדים לנו תמאים אל מול האמירה של רבי זעירא וורסיות אחרות, רבי זעירא, שאומר שבמגילה הזו אין שום דבר הלכתי. הרי במגילה הזו יש דבר הלכתי מאוד גדול. זה שמואביא ולא מואביא, לפי חלק מהפרשנים, הוא מלמד מרות. כיצד אומר רבי זעירא, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, למה נכתבה אלא ללמדך כמה מתן שכר תורית ומלא חסדים? ואז ראינו שרות השבה מפני מואב, בראשו מחדשת את החידוש הזה שמואביא ולא מואביאה.
זה לא נאמר במפורש, אבל יש המון המון מצוות אחרות שאפשר להתייחס בתוך מגילת רות שנאמרו במפורש.
נכון. טענתי הבסיסית בשיעור הזה היא שאמירתו זו של רבי זעירא היא הרבה יותר עמוקה והרבה יותר דורשת עיון ממה שאנחנו רואים בתחילה. וננתח אותה, נראה שפה הם עומדים שלוש רבות קריאה של המגילה, או שלוש התבוננויות שונות שמוסוות פה בצורה לא בהירה כביכול, אולי אפילו בכוונה, כדי להעלים את הדברים בעיני הקורא הלא ראוי לכך, בהתבוננות פנימית. מי זה רבי זעירא קודם כל? רבי זעירא הוא רבי זעירא, שהוא אמורה, בבלי שולה לארץ ישראל בחירוף נפש, צם מאה תעניות לשכוח את תורת חוץ לארץ, והוא בא ואומר לנו אמירות בשם רבי זעירא בירושלמי, אבל אותם האמירות מופיעות בשם רבי זעירא בבבלי, והוא מתייחד בהתייחסות מאוד מיוחדת למגילת רות. מגילה זו אומר לא טומאה ולא טהרה, הוא אומר לנו משפט שאנחנו נתבונן, באמת אין לו שום דבר של טומאה וטהרה, ואחר כך הוא יגיד לנו איסור והיתר, באמת אין לנו שום איסור והיתר, ואחר כך הוא יגיד לנו אלה גורמי חסדים, איזה פעילות חסד יש כאן בדיוק. אכן, רוצה לי לומר ששלוש האמירות הללו באות לומר עליך לראות שבאמת יש כאן בעייתיות מסוימת, גם בתחום הטומאה וגם בתחום האיסור, ובאנו לראות לך למה, למרות שעל פניו נראה שיש בעייתיות, אין בעייתיות בשתי הראשונות, ויש צורך להתבונן דווקא בשלישית, שהיא המיוחדת במינה ביותר. בואו נלך למסלול הראשון, לא טומאה ולא טהרה. מה הכוונה? הכוונה היא לבוא ולומר, אל תחשוב שרות ממשיכה בכיוון שהיה בלידתם של הורי הוריה מואב. היא בעצם עוד מעבירה אותנו פלנטה שונה כשהיא חווה את אותן חוויות כביכול שהיו אצל בנות לוט, אבותיה המייסדים של רות, ומתקנת אותן. ולכן בעצם יש לקרוא את מגילת רות בקריאה הזו בהשוואה למתחולל אצל לוט ובנותיו. ולכן בעצם אתם יכולות לראות כיצד יש מקבילה בין המתרחש בין לוט ובנותיו למתרחש בין נעמי בין רות לבין בועז בגורן, וכל אחד מהם מתחיל באותה צורה אך מתפתל לכיוון הפוך לעומת רעהו. בקריאה הראשונה בפרשה של לוט ובנותיו אנחנו רואים כיצד הם נפרדים איש מאחיו, כן, אברהם נפרד מלוט, ופה אנחנו רואים ברות, בחלק הכתוב של התורה, איך הם נפרדים מתושבי הארץ. ואז יש את העמידה השנייה, ויש מהפכה שלמה להפוך השם את הערים, את כל יושבי הערים, בסדום, ופה יש טרגדיה, מותם של מחלון וחיליון. יש לנו כך שתי מקבילות מאוד דומות, וכאן מתחיל התיקון השלישי. אתם זוכרים כיצד מתרחש במערה שם המעשה היום ונורא אצל לוט, וכאן היא באה ועושה תפריט מוחלטת. אין שום דבר במערה, אלא הכל הוא פומבי, כל הוא לא מעשים חיצוניים של קלקולים שנעשים בחדרי חדרים, אלא הנה פועל זה מבית לחם, מנערים, מבחוץ, וכל המתחולל מתחולל כלפי חוץ בצורה ברורה. ובעוד שבלוט זה מסתיים במנשקי את אבינו, יין, ונחיין אבינו זרה, כמו שבאות הבנות, כאן נדבר במפשוט בדיוק את ההפך, עדינות, צניעות, פרסת כנפיך על ענתיך, ותשכם למרגנותיו עד הבוקר, אין שום עניין שבינו לבינה יצריים, אין שום דבר קלקולי, הכל על תחרת הקודש. לכן אנחנו מבינים שרות שבה משדה מואב ורצה לומר מתקנת את מה שהיה משדה מואב מהקלקולים של בועז, של לוט, ונותר לטהרה של בועז ונעמי. רוצה לומר, אין פה טומאה ולא צריך לעשות את הטהרה, וזה טהור ונקי. ולכן אנחנו רואים כיצד באמת אין שום מעשה מיני בין בועז לבין נעמי, בועז לבין רות, אני מבלבל לא בכדי, והיא שוכבת שם במרגלותיו עד הבוקר, ואין שום קלקול בינו לבינה. הדבר הזה מביא אותנו להתבוננות באמת כיצד כל אשר מתרחש בין נעמי, מדריכתה של רות, לבין רות שמשולחת אל הגורן, גם הוא יש לקרוא אותו בדרך של טהרה ובדרך של נקיות ולא בדרך של קלקולים, כפי שרוצים חוקרים מודרניים להכניס לדבריה של התנהגותה של אמה של מלכות. צריך להתנזר ולהתנתק מהראייה כאילו יש לנו פה פרשייה מקולקלת כביכול כלפי חוץ שרק איננה צולחת, שבה רות מתודרכת לעשות פעולה, אני מבין לתארה בבית המדרש ולי לדובר בתארת הלשון, ובקיוטה כאשר מדריכה אותה לרדת אל הגורן. אין בו שום קלקול, כן? בתור אין לנו עמיך אותה, ביקי אני לא אבקש לך מנוח, חלום בו את מודעתנו, מי הוא דורד גורן הסורי, ורחד וסח, וירד את אל הגורן, והיא בשופו, וירד את המקום, והוא בעצם בא ומגלה אותה, אין שם שום מעשה קלקולי. אין שם שום מעשה שאנחנו מדמים לעצמנו שהיה פה איזשהו רעיון שהיא רצה לגרום לפיתוי חלילה או לפריצות. חד וחלילה, ובאמת המדינה מתארת, כיצד הם רק מדברים ביניהם, הם לא עושים שום פעולה שלילית, כי היא אומרת לו פרץ הכנפיך, והוא אומר לה, טוב, אם אין גואל אחר, אז אני אגל אותך, ותראי לי פה עד הלילה, עד הבוקר, והיא בבוקר, ותלכי הביתה, ולכן אין לנו פה שום דבר לא צנוע.
לא מבין איך לא, איזה פוסק היום היה מתיר לנעמי להציע הצעה הזאת.
אתה משחק לידי בצורה שלא תאמין. אתה צורד את זה בצורה שתאמין. אני אגיד לך לי שתי תשובות. שתי תשובות. קודם כל, אין באותה תקופה איסור ייחוד. איסור ייחוד נולד הרבה אחרי רות. והיא עם שפות השופטים אנחנו נמצאים. וצריך להתלתק מהתחושה שאנחנו קוראים פה סיפור של ימינו. באותה תקופה אין איסור לרדת לגורן בלילה, גבר עם אישה, אין לזה שום איסור, רק אחרי כן דוד ובית בינו יגזרו את הגזרה הזו. יתר על כן, המחשבה שדובר באישה צעירה, תמימה, שמורדת אל הגורן ויכול בלי להבין מה הולך לקרות, היא טעות מוחלטת. אל תשכח כבודו של רות, היא אלמנה אחרי 10 שנות נישואים לבעלה. היא יודעת טוב מאוד, במלשון ימינו, מה יכול להתפתח, והיא יודעת שאין דברים כאלה בתקופה ההיא. אין את הדברים האלה כפי שאנחנו מדברים לעצמנו. זה דברי קודש של חזרה בתקופה שבה הכל בנקיות, שלא כן, אדוני, את יכול להבין שכל הסיפור נכשל. אם באמת התוכנית של נעמי הייתה לפתות את בועז ברמה ירודה, אז איפה כל הסיפור מתממש? בדיוק להפך. מה שיוצא זה שהוא בא ומדבר איתה בלימוד. מי לבועז או אלגרד וכל הכל, איפה כל התוכנית? לא, לא מדובר פה בשום דבר יצרי, לא מדובר פה בשום דבר קלקולי, מדובר פה באנשים מבוגרים, ותשאל, האדם ישלח אותה בלילה לשם, אז כבר עמד הראש על זה ואמר, כי אין אנשים מתפתים את מה שלא רואים בעיניים, לכן היא הולכת בלילה ולא ביום, כדי שהכל יהיה במצב שאין לו שום עניין, ושום דברים שבינו לבינה, ולכן היא אומרת לכי בלילה, כי היצר הרע איננו מושל, אלא במה שהוא רואה, כדי שלא יראה אותך בכלל, והכל יהיה בשם הוא יגיד לך את אשר תעשי, הוא לא יגע בה, וזה באמת מה שקורה. ולכן היא אומרת את מה שאת אמרת אני עושה, ואני יורדת, ובאמת זה מה שמתרחש. ולכן התיקון, תיקון שלם וטהור ונפלא. וזה...
מדוע המגילה,
מה היא הביטה את זה בלשון כזאת, שיש איזושהי הווה אמינה?
היו יכולים לכתוב
במקום כל זה, לכי
תדברי
עם בועז, ותגידי
לו כך וכך
וכך. למה סמלותייך, למה רחצת? למה שתהיה איזו הווה אמינה לחשוב שהיה פה משהו לא בסדר? על זה אני אמרו בהמשך. אני רק רציתי שנדע שאנחנו אומרים את ההפך המוחלט בצורה הכי בהירה. אנחנו מתקוממים. לפחות אני נגד מאמרים, אתם יכולים לראות פה מאמר של... זה לא דרכי בכלל, אבל בכל אופן להסתכל על צורת התמודדות אחרת שדובר פה בהצעה בלתי צנועה ורוצים ללמד זכות על הנשים ואומרים אתה רואה, נשים בימי חז"ל היו מסוגלות לעשות מעשים לא מוסריים כדי לממש את הדברים שהן רוצות וכל הכבוד לבנות שהתנהגו אז בימי התנ"ך ומהן יש ללמוד ככה יש להתבונן על אישי התנ"ך חלילה, חלילה, בואו תראו בבקשה, אני אקרא איתכם את המאמר הבוטה הזה. הצעה בלתי צנועה, גם אם האינטרסים של רות עומדים לנגד עיני נעמי, הרי שתוכניתה מעוררת את התהמה, במיוחד בשביל רות. נעמי מבקש מרות כי בועז תנקוט בפעולה בוטה המרמזת, ואני לא רוצה... אין ספק כי מדובר במצב מוזר ביותר בספר ובסובלתו מוטלת בספק. אין פה שום דבר שמוסרותו מוגדרת בספק, אין פה שום קלקול ושום דבר, ועלינו להתרומם מהמבט שמדובר פה במאמר בעיתון, אלא מדובר פה בלשמות אדירות של התנ"ך, של ימי הגדולה של קדמוננו, שכל מילה עליהם היא מילה בכבודה של מלאכות שמיים. זאת רות, זאת נעמי, זה דוד המלך, זה דבר השם, זה בועז, זה לא סתם אמירות. אנחנו לא צריכים לקרוא את זה בקריאה של יתרים, אני רק אקרא את המאמר הסוף כדי שנוכל להפקיע ממנו. אין בפרק תקודת תוארה, נעמי תוארה כמי שמתקרא את רות בעדינות, ואילו כעת היא מבקשת לתוכניתה מעוררת התהמה, ומה המסקנה, נראית כי תוכניתה של נעמי מבוססת על תקדימים מקראיים משמעותיים. ישנם מספר מקורות משמעותיים בהם נשים נואשות משתמשות בתחבולות בוטות ונועזות על מנת להבטיח לעצמן המשכיות. אכן התנהגות מאיזו עולה בקנה אחד עם תיאורן של נשים לאורך התנ"ך.
זה לא דבר.
תסלחו לי, גבירותיי, שכתבו, זה השפלה של דמות האישה בתנ"ך וזה קלקול מוחלט ועיוות של הבנה מה ואיזה מתרחש עכשיו במגילה.
אפשר להבין למה הוא מתכוון,
לתמר למשל. הקריאה הזו היא קריאה שקוראה את התנ"ך בגובה הגרביים של ימינו. ואנחנו נגד הקריאה הזו, כי אני אומר לכם עוד פעם, כל הקריאה הזו שאנחנו קוראים היא מבוססת על כך שאנחנו לא יודעים את סדר ההתפתחות של ההלכות בהיסטוריה היהודית, שרק כשהרע מעשה אמנון ותמר גזר דוד ובינו על ייחוד פנויה, שם כפי שאינה הרבה בכלל ייחוד הרעיונים. בימי חז"ל, בימי רות, מותר לנערה ללדת ולא יעלה על הדעת שתהיה מותקפת. כשמדובר בראש הסנהדרין באדם בן 80 ובאישה שכבר יודעת משהו בעניין שבינו לבינה. מדובר, כפי שאמרתי, באלמנה שבאת 40 עם 10 שנות נישואים. ומזה שרות לא אומרת לנו, איך את אומרת לי, משהו שאין פה שום חששות. אלא את אומרת, כל שטובי לעשה. ולכן עלינו גם לדעת שבעצם כל ההתבוננות שלנו על מואב ועל רות גם היא לא ככה חסר. היא מתקנת את מעשה מואב דווקא בזה שהיא לא הולכת למה שקרה בימי אבות אבותיה, אבל גם צריך לדעת שגם מה שקרה בימי אבות אבותיה לא כל כך צריך לראות אותו בעין חריפה ובוטה כמו שאנחנו מכירים. אני אמרתי עכשיו משפט של דבורה תמוע, ואני אסביר לו מה הכוונה.
לא רצתה שהיא
מתקשת על הרעילה? לא. היא רוצה לגרום למצב שהיא אומרת לו, פרסת כנפיך על ענקיך. אם אתה כועל, בוא תפרוס את כנפיך, בוא תתחתן איתי. היא לא רוצה לא לפתות אותו, ולא שמרנסים אותי, וזה אני אמרתי לו בהמשך, תאמין לי. זה בדיוק מה שרבי זעירא רוצה ללמד אותנו. אין פה לא טומאה ולא צורך בטהרה. זה לא שאלה מה שאני אומר.
אני אומר, לא חס וחלילה, לא בטומאה, אבל שם היא קדשת בביאה, פרסת כנפיך על ענקיך. היא, לכאורה, היא רוצה שהוא יישא אותו עכשיו.
לא.
מה זה שאומר מה?
לא, הוא יגיד לך את אשר תעשין. היא שמעה מנעמי שהוא יגיד לך מה צריך לעשות, והיא הולכת ואומרת לו, תשמע, אני מצפה שתגידי מה לעשות כי אתה גואל. ואז הוא מתקן אותה ואומר, אני לא גואל, אלא אם כן יבוא מישהו אחר ויעשה את עבודתו, ואז באמת אני אשא אותך. אבל יש פה עניין הלכתי, יש פה עניין שצריך לברר אותו, נשב בבוקר לברר את זה, ובינתיים תמשיכי לשם בשקט, וזה מה שקורה. בגלל שמדובר בדברים שאין צורך בהם באנשים טרוריסטים תמימים וישרי דרך. מדובר במצב הרבה יותר טהור שעלינו להיכנס אליו בראש שלנו ולהבין שכל הדברים האלה לא קיימים באנשים כאלה. אנחנו לא מדברים באנשים בימינו, מדברים בנשמות אדירות. בנשמות הללו, כל המערכות הללו אינן כמו המערכות בימינו. אני עניתי על השאלה של הלילה, רבותיי, רבותיי, אם אנחנו לא נתקדם, אני לא נתקדם שכולנו יודעים את השאלה שלכם. אני רוצה לומר, על הלילה עניתי, כבר שאלת אותך ראש, אפילו תראה, ותתקובד על תלמיד ערך את שאיכות. שאיכות בלילה, לפי חלק מהשיטות, קל יותר מאשר איכות ביום. משום שכפי שאמרתי, לפי שיטת הראש, אין הדבר בלילה מעורר יצר בדברים כמו ביום. שכן יצר הגבר בנוי על התעוררות על מה שהוא ראה ועל מה שהוא לא הספיק לראות. אבל כשהכל הוא אפל ואין כלום, היצר אתה פחות מתעורר. טוב, שאלה אחרונה, כי אנחנו כבר בראש לפני ההתחלה. בוודאי שהיו, אבל הם המקרים שמייצים מן הכלל, והתורה מציינת אותם, והתנ"ך מדגיש אותם. אבל כאשר התנ"ך לא מדגיש אותם, להכניס אותם לאישי התנ"ך, זה עוול. פה התנ"ך לא אמר לנו שום דבר שלילי, לא אמר לנו שום דבר לא נקי. אנחנו מכניסים בכוח הצעה לא הגונה, לא צנועה, למקום שהתנ"ך בא ואומר בדיוק ההפך. אתה מבין שלפי הרעיון שרצתה לפרטות אותו, כל הסיפור נכשל. כל התוכנית שלנו נכשלה לכאורה, היא אמרה בואו תעשי ככה, כל זה במחשבה מינית, אז כל העניין לא מתרחש בכלל. אז מה יצא? שנעמי יוצאת מפה בכלל בצורה שהיא לא מבינה עניין. ואל נדבר לעצמנו שדובר במי שלא יכול להוליד. הרי למחרת הוא מתחתן איתה כל כמה זמן והם מוליד בן. איך היא אומרת אנשים אדירים, גדולים וכדומה?
באמת
באותו לילה. בסדר, אז תוכנית אלוקית. אבל הוא לא מת מזה שמגיע שוליד. אני רוצה להדגיש עוד דבר רבותיי. משהו שאני חייב להגיד אותו ככה בהערת אגב, למרות שאני מפחד שלא אסכים. הרעיון שבנות מואב הן מאוד 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 מלוזות, גם הוא צריך קצת שיפוץ. אני אקרא איתכם את מה שכתוב על משה פיינשטיין, ואני חושב שחשוב להמחיר את זה לתלמידים. ואני לא שאני עושה פה תיקון לנוגמה, אלא נבין מה קורה. אבל משה פיינשטיין היה רב, קודם כשהיה באמריקה, בעיר בשם יובל, ברוסיה, רוסיה לבנה. ושם נאמר, ביובל היו גדולי תורה רבים. ורבינו, כותבים צאצאיו של משה פיינשטיין, היה לספר את המעשה בלהלן ולהראות שהיו מהם שהגיעו למדרגת רוח הקודש כמעט של גילוי אמיתי בתורה. על מה מדובר? על בנות מואב. כלומר, בתחילת חורף, סתם ריש פייבט, חלה אחד מבעלי הבתים בלדוגן ונפל למשכב ומלכון ידוזר ולשונו התנפחה בפיו. כשתקיף לאלמה, הראש כבר הולך לרות, ורבינו בא לבקרו, ביקש החולה להוציא כל איש מעליו וסיפר לרבינו את סיבת חוליו. לדבריו, שבוע קודם לכן, בשבת פרשת וירא, הקשה כיצד זכו בנות לוט שהמשיח יהיה מצאצאיהן, אף שלא בושו בגילוי עריות שעשו, והודיעו שבניהן הן מאביהן, ודיבר עליהן בדרך ביזיון. אותו אדם שעכשיו חולה. בלילה הופיעו בחלומו שתי נשים זקנות מאוד, שראשן ובניהן בחוסים, ואמרו שהן בנות לוט. הן הוסיפו ואמרו לו ששמעו את ענותיו, ובאו מעולם האמת לענות לו. רבותיי, זה לא מילי דאגדתא בספרי חסידות, זה נאמר בספרו של ליטאי בן ליטאי בנו של ליטאי בגדולי הכוסית, תשמעו את ההמשך. הן טענו שהן יכולות לומר שמאחר שהן ממשפחת אברהם ניסו בדרך נס מסדום, והיו יכולות לצאת לעצמן כל מעשה נס, כאשר היו יכולות לומר שהתאפלו מן השכינה כביכול, ולייסד דת חדשה כנצרות. והם קראו לבניהן עמון מואב להודיע שכאשר אישה מתעברת, יש לה בלת תמיד אב בשר בדם, ובזכות זה דחו ויצא מהם המשיח האמיתי. עוד אמרו שהוא חטא חטא גדול כאשר דיבר עליהם דרך ביזיון, מאחר שדיבר עליהם דרך בזלזול, הוא יענש מידה כנגד מידה כמה רגלים שתשתבב בלשונו ותשתבבה בלשונו ותתפח בכל משונה וכך ימות. כשסיים האיש לספר את סיפורו, הסב את פניו אל הקיר ונפטר לעולמו, רבינו ראה בכך עניין אמיתי, מאחר שההסבר נראה לו הסבר אמיתי. אני לא יודע כמה צריך לדבר על זה לפני תלמידינו, אבל זה בא לומר שבעצם יש פה משהו קצת יותר מסובך בריאה כלכולה של משפחת לוט, ובמיוחד במה שקורה בהמשך, ואולי בבואה של הרצון לראות בכל אופן שם בלוט ובנותיו משהו פחות שלילי ממה שראינו, הוא בדברי רש"י, שיאמר לנו שבמשכות יין את אביהם, יין מזדמנת במערה להוציא מהם שתי עולמות. זאת אומרת, יש פה התערבות אלוקית בתוך המעשה הזה, וזה לא כל כך ברור לנו שדובר במעשה נורא והיום, ולכן אני יכול להבין למה מגיעה רות ואומרת נכון, לכן זה מוגבל, מואבי ולא מואביה, אנשים פה היו דווקא פחות מקולקלות ממה שחשבתם, נכון שאנחנו חד וחלילה לא מטשטשים את המעשה הזה, ויודעים שדובר במעשה נורא והיום, אבל לא לראות בזה סתם מעשים כמו שאנחנו קוראים בעיתונות של היום. רות היא לא הוא עושה משהו טומאה, אבל יש בו קצת משהו שכל אחד אומר, יש בו לא טומאה, אבל זה לא טהור ב-100%. לכן אתם צריכים לשמוע ברבי זעירא, איך אומרת, אין בו לא טומאה
ולא
טהרה. זאת אומרת, יש בו קצת, לכן קצת מה שאתם מרגישים, מופיע כבר בדברי רבי זעירא. רבי זעירא אומר, אל תגזימו, אין בו טומאה כמו שאתם חשבתם, כי המעשה מותר, אבל בכל אופן לא הייתם רוצים שככה יתנהלו העניינים, לכן אין פה טהרה נקייה ב-100%. לכן האמירה של זה הראשונה היא, זה לא חמור כמו שחשבת, אבל עדיין יש לזה קצת משהו לא
נקייה.
לכן אנחנו רואים שהאמירה שלו בקריאה הראשונה היא אמירה שמצלבת אותנו תחושה של טוב, 90% בסדר, אבל 10% בכל אופן נותן הרגשה לא נעימה. אותו דבר יקרה לנו גם בקריאה השנייה, כאשר בא ואומר לא איסור ולא היתר. אין פה לא איסור ולא היתר? לא, יהיה פה גם קצת איסור וגם קצת היתר. מה הכוונה? הפוסקים באים ואומרים, קודם כל יש פה איסור על פי לשון ימינו. אסור היה לכאורה לבועז לשאת את רות. למה? רבי יחיא אליעזר, מגדולי הפוסקים בליטא לפני 150 שנה, הראשונות של מות עמודי אור, יאמר שיש לנו פה בעצם התנגשות עם מה שעתיד להיות איסור של אישה קטלנית, ושבמובן מסוים חל על רות דין אישה קטלנית. הכיצד תשאלו איך, מה הקשר? הדבר הוא יגיד, בואו תראו את המהלך. אישה קטלנית, אני אומר בבעל פה, היא לא רק אישה שגרמה במרכאות בחייה ששני בעלים שלה ימותו, אלא גם אם אחותה עברה את אותו תהליך, מצרפים את מה שהיה אצל אחותה לה, וגם לה יש דין אישה קטלנית. זה חידוש שבהתחלה לא מכירים אותו, אבל זה כבר אמר מפורשת בירמות. לכן הוא בא ואומר, בואו תראו שלכאורה היה צריך להגיד שלבועז אין אפשרות לעשות את התירוץ על פי דיני תורה שבעל פה לפחות. אני אראה את הדברים בצורה הלכתית. אומר הוא ככה, כתוב בסוף מגילת רות, אומר מיכאל הלר, ייתן השם את האישה בעל ביתך כרחל וכלאה. למה פרטו את שתי אלו בברכתן? מה הקשר בין רחל ולאה לרות ובועז? נראה לה, אני דעתי, דירות נראית לפי דין אחיות מוחזקות, המתואר בבבא בתרא. ונקרא אותו, ברמות, נקרא אותו בהשתתפות שלו בשולחן ערוך, אישה שנישאת לשני אנשים ומתו, לא תינשא לשלישי, שכבר הוחזקה להיות אנשי המתים, בדברי המתים, והיא נישאת, לא תצא. מה עוברת הגברה? למה זה? מה היא טעמה? מחלוקת. רב הונא אמר, מעיין גורם, ורב אשי אמר, מזל גורם. רוצה לומר, רב הונא אומר, זה עניין ביולוגי, ורב אשי אמר, זה עניין רוחני. מי שאומר שזה עניין ביולוגי, בא לומר, יש פה איזושהי בעיה ביולוגית, כנראה, שאני, למרות שאני פרופסור ברפואה, לא יכול להסביר אותך, אבל ודאי החזרה הייתה איזו הבנה, שבגללה בפועל יש כנראה איזשהו פגם שגורם שבעליה של הגברת הזו ימותו, ולכן לא יתנדס אדם לפיצה זו שוב, וזה תרשום מעיין גורם, הגוף, אותו מקום גורם, בשיטה שאומר דבר דבר פנימי, רוחני, מזלי, רוחני וכדומה. לפי מי שאומר שמעיין גורם, לא מועיל גיור, כי הגוף לא משתנה. לפי מי שאומר מזל גורם, מועיל גיור, כי הדין שהיה על גויה לא חל על יהודי. כך הוא מתפלפל ואומר. ובמקרה שראו שראו באורפה, היו אחיות, ולפי זה הוכרעו, וכתובו קטלניות. ואחי קיים לנו הלכה ברדיה, עניין מילה בשתי אחיות שבא מפניהם ומתו חבר חזקה לאבא. אם בת אחד ובת שנייה, שני ילדים מתו, אז עכשיו הצאתה של אחד מהם, הוא צאתה של אחד שבאתו כאילו שני אחת, למרות שהילד השני הוא בכלל מן האחות השנייה. ולעניות דעתי, מה דבר, מזל גורם שזה דבר רוחני, פשיטה שבגירות משתנה דבר הזה. אבל מה דבר, מה היה גורם, פשיטה שזה לא ישתנה בגירות. והנה, אם כך, ותראו הראשונים, איך עשה יעקב עם שתי אחיות, ותרצו, ובאמת היו מותרות ומילדים, בגיר שהתגייר כקטן של עולם, ואין כאן קרבה כלל. אז זה אמרו לבועז, כי להיותה גיורת, יהיה בועה לשלום כרחל ולחליה, אשר ברוך שתהיה בבית ישראל, ולכן הותר לך לשאת אותה, למרות שהיינו אומרים שאסור לך לתת אותה, כי בגלל שהדין של מזל גורם, וזה נערוך לי, השתנתה עכשיו רוחניותה, לכן אתה יכול לשאת אותה, ויש כאן היתר לשאת אותה, למרות שלכאורה היינו חושבים שזה אישור. חלק מהמהלכים על דיון זה נמצאים בדברי רבי זיירא בירמות, ולכן רבי זיירא שבא ואומר איפה איסור ואיפה היתר, בעצם בא ואומר יש פה קצת איסור, אבל יש פה היתר, בגלל שמעיין גורם אחרי גיור, מזל גורם אחרי גיור לא תקן. לכן יש פה היתר לעשות את האחות הזו, למרות האיסור מתחילה. אבל יש פה משהו קצת יותר עמוק. יש פה משהו קצת יותר עמוק. מורי ורבותיי, עכשיו עיקר השינוי. שניהם בנות יחדום, לפי מה שמוסר תודה עליו. מה שאנחנו יודעים הוא שבמדינת רות יש הרבה קריאוכתי, יחסית. פה אתם רואים דוגמה אחת בתוך הפסקה שראינו, שיש הרבה קריאוכתי, יחסית לספרים אחרים. לפחות 10 דוגמאות לקריאוכתים יש לנו במדינת רות. עשיתי לכם פה גם כטבלה, ואני רוצה להבין מה פירוש הקריאוכתים במדינת רות, ואיך זה קשור לענייניהם. ואיך זה בסיס הקריאה השנייה ברמתה, בשלוש הקריאות שאני רוצה לקרוא היום במדינת רות. אם נסתכל רגע על מרכזן של דוגמאות הקריאוכתים במדינה, נוכל לראות, נרגיש זאת באדום, שיש לנו בעצם פה בפירושו, בפירור הפרשה של ירידת נעמי, צריכה רות אל הגורן, הבדלים מאוד בולטים בין הקריא לכתיב. המתבונן יראה שלמעשה כל הכתיב הוא תיאור מגילת רות כפי שרואה אותו נעמי כסיפור של נעמי. לעומת זאת, התיאור של המגילה כפי שמופיע בקרי, בתורה שאנחנו רואים, זה תיאור המגילה כסיפורה של רות. יש לנו עושה שני סיפורים במגילה. יש סיפור אחד שבו אנחנו רואים לו כמישור שבו מתרחשים דברים בין בועז לבין נעמי, או בין נעמי לבין בועז, מישור שני כמתרחשים בין רות לבין בועז. אלה שני סיפורים מקבילים שמתרחשים בשתי צורות מקבילות באותו רגע. לכן שימו לב, ואנחנו תכף נגיד לו, כיצד, למשל, נאמר, בסיפורה שלנו כתוב, וירדתי הגורן, ולאי אומר, וירדת הגורן, וגילית מרגנותיו ושכבתי, ואומר, ושכב. זאת אומרת, לפי התיאור של הכתיב, בעצם נאמר שרות מתודרכת לעשות פעולה שנעמי מפנטזת לעצמה, שהיא חובה אותה בעצמה. והסיפור של הכתיב הוא סיפור שבראה שיש לו פה מישור שבו בכלל כל מה שקורה בין רות לבין בועז הוא השתקפות פנימי, של רצון פנימי של נעמי לממש את עצמה באמצעות רות בנישואה עם בועז. בעוד שלפי הכתיב יש פה, לפי הכתיב יש פה בעצם השתקפות של המישור שבין רות לבין בועז בלבד. יש פה פסיכולוג, אז אני מדבר קצת היום במנהלי פסיכולוגיה כדי להסביר את זה. קודם כל צריך להבין דבר אחד. קרי וכתיב זה לא תיקונים סתם, אלא צריך להבין למה יש קרי וכתיב בכלל בתנ"ך. למה יש קרי וכתיב בתנ"ך? אז אנחנו מכירים 3 שיטות בסיסיות לרש קרי וכתיב. שיטה ראשונה, שיטה שנייה ושיטה שלישית. שיטה ראשונה אומרת שיש מחלוקת מה באמת היה כתוב. לא השיטה שכמובן לכמה מבקרי המקרא, אבל קצת סימוכים אנחנו יכולים לשמוע גם מכמה מהכתובים. שיטה שנייה אומרת שמדובר בפירוש שבו הכתיב מסביר את הקריא או לבטח, ושיטה שלישית אומרת מדובר בהלכה למשה מסיני. נסביר מיד. שיטה ראשונה אומרת מחלוקת. מה היה הכתוב באמת? כך הסביר הרט"ג בגאון יהושע, כך הסביר פרשן הרמב"ם היסודי בפירושו למורה הנבוכים, כך הסביר המאירי בגאון לקריא הספר, יותר ממך הרב אומר, והשיטה שבה אומרת, יש מחלוקת באמת מה היה כתוב בטקסט המקראי המקורי. שיטה שנייה אומרת לא מדובר בפירוש, שאם אתה תחבר את הקריאים הכתיב יחד, אתה תבין שאחד מפרש את הרעהו. כך יוצא גם מהתרגומים, כך יוצא מהתרגומים. השיטה המרכזית שבה שמאפיינת את מרבית פרשני המקרא וגדולי הפוסקים היא שאין מדובר במחלוקת חלילה, אלא מדובר בשתי אמיתויות מקבילות שנאמרות יחד במשה מסיני באותו רגע בשתי הצורות גם יחד.
שמור וזכור.
שמור וזכור, בדיוק. שמור וזכור. כך שאומר הרדב"ז, כך שאומר הרשב"א, כך שאומר המהר"ל, כך שאומר רבי משה גורדורו. מדובר באמירה כפולה של הקדוש ברוך הוא לכל אורך התנ"ך, כך בתורה, כך בנביאים וכך בכתובים. יסוד האמירה הזו היא אמירה מפורשת בסוגיה בדרפי במדבר במדרים, בה אומר רבי יצחק, מקרא סופרים ועיתור סופרים וכאן לכתיבן, כתיבן לכאן הלכה למשה מסיני. אם כך בעצם רוצים לומר לנו שיש שם שני סיפורים מקבילים זה עם זה במגילת רות. גם סיפורה של נעמי וגם סיפורה של רות הם שתיהן הלכה למשה מסיני. ובעצם כאשר נעמי משלחת את רות אל המקום, היא לא משלחת אותה לפעולה לא מינית ולא פיתולית ולא אוכל כזה בזה, אלא מדובר בפעולה שנועדה לממש את רצונה להביא בדרך של טהרה ועדינות לקיום בית אבי מלך שנועד להיות מלך ישראל אך שקלקל, ולכן היא רוצה לממש את הצוואה הזאת במקביל לכך שרות רוצה לממש את הצוואה שלה לשקם את בית מחלון בעלה. שני הסיפורים מתאחדים יחד במה שנקרא שתי רמות של קריאה פסיכואנליטית של הכתובים. אני אסביר לו מה הכוונה. סליחה, הרב שאני נכנס לתחומך, אבל מחר שאני לא תפרסם את זה מאמר, אבל אני הרשיתי לעצמי לפרוט לכם את הכוונה. תראו מה הכוונה. אנחנו מבחינים בפסיכולוגיה, בפסיכואנליטיקה, בשתי צורות בסיסיות, תוך כמה צורות, של יחסי מטפל מטופל, כן? יש מה שנקרא לפעמים הזדהות השלפתית. אני רוצה להגיד לכם לפני שאני ממשיך, אני רוצה להראות לכם שמה שמתרחש בגלות לנעמי במדינה נקרא בשפת הפסיכואנליזה של ימינו אינטרסובייקטיביות. מה זה אינטרסובייקטיביות? אני אסביר עוד כמה דקות. קודם כל, עלינו להבין את מושג היסוד שלפני אינטרסובייקטיביות שדומה בין דורו הראשון, שנקרא הזדהות השלכתית. מה זה הזדהות השלכתית בפסיכולוגיה? תהליך שבו מטופל יכול לקיים קשר עם חומרים לא מודעים ואף אולי קשים למצוא בתוך נפשו על ידי שמשליך אותם על עולמו של המטופל. המטופל לא יכול להתמודד עם תסבוכים שיש בו, ואז הוא מעביר אותם אל המטפל, ועכשיו הוא הולך לעזור למטפל לטפל בבעיות שלו, ודרך זה עכשיו המטופל יוכל לקבל טיפול על ידי זה שהוא כבר יכול עוזר למטפל למצוא את הבעיות, ובעצם הוא לא מרגיש שמטפל עכשיו בבעיות שלו. כך מטפל מוצא את עצמו מרגיש רגשות מסוימים, או עוצמה רגשית בלתי מוכרת, שבאמת היא ייצוג של העצמי של המטופל. לדוגמה, כותב לי הפסיכולוג שבאתי כותב את העבודה הזאת. מטופל שלי, נער בן 15 שגדל ללא אב, הוריו התגרשו לפני לידתו, באב עזב את הארץ, גדל אצל אמו שהייתה בדיכאון קשה שנים רבות. היא נגעה לאחותו והוא הכה אותה עם רצון בחזרה. מדובר ברוחות דתייה. ברבות השנים, הוא פתח הפרעת התנהגות קשה עם התפרצויות זעם תוקפניות ועוד. זה מקרה מהחודש האחרון. לא אכפיר על מהלך הטיפול שמורכב מאוד, ואחד המפגשים האחרונים שלנו, כותב לי הפסיכולוג, איכשהו הגענו לסיטואציה בה הוא השמיע לי שירים. ובשלב זה לא ממש הוא רוצה להשמיע לי שיר שאמר לי כי אתה בטח לא אהב אותו. איזה שיר? שיר מרגש ששמו בן אהוב של אודי דודי על בן שסרח וקלקל ומתחנן לשוב אל אביו שמקבלו באהבה וקרבה גדולה. זו דוגמה להזדהות השלחתית, כלומר, הנער לא מסוגל כרגע להתמודד עם המטענים הכל כך גדולים של היעדר דמות אב, ובכלל היעדר דמות זמינה שמקבלת אותו, אמא שלו היה במכה ובדיכאונית, אז הוא משליך עליי, ואומר שאתה תאהב את זה, את הפה שמתגעגע לאבא, ומחכה שאבא יחבק אותו, ויחזיר אותו בתשובה, ויבחן לו על כל השנה, וזה גורם לי להתרגש, ואז הוא חווה את ההתרגשות שלי, ועד על ידי זה הוא עוזר לי להתגבר בהתרגשויות שלי, ועל ידי זה הוא מסוגל לקיים תקשורת עם חומרים לא מודעים בתוך נפשו, על ידי כך שהוא מפקיד אותם כשמי, כמובן שנפשו תוכל להתפתח איכשהו בעתיד, אפשר לדבר בנמודה על מה שאומר לי, ועל ידי זה אנחנו נוכל לטפל במה שהיה משתחרר מהמועקה ולהוציא את המורסה הזאת מהקרבנו. זה כרגע מוגנם אומר, וזה נקרא הזדהות השלחתית. ובכן, בהזדהות השלחתית אני מעביר את התיק שלי אליך, לא בגלל שאני רוצה ששנינו נהיה שווים, אין לי ברירה, ואני מעביר את זה אליך, ואתה כמטופל, כמטפל, אני המטופל, ואתה כמטפל מסכים לקבל את זה, לא בגלל שאתה רוצה את זה, אתה מקבל את זה כדי לעזור לי לסחוב את זה. זה נקרא הזדהות השלחתית. אתה מזהה איתי רק כששלחתי אליך את הדבר, אבל במילת רות זה לא הזדהות השלחתית. זה לא שרות מעבירה, נעמי מעבירה אל נעמי, אל רות, את החבילה שלה. זה לא שנעמי מעבירה לה, אני רוצה להתחתן עם בועז, ואין לי אפשרות לעשות אותה, אבל אני אומר אליי, רות, את הדבר הזה, כדי שאתה עשית אותו. לא, זה רמה הרבה יותר עמוקה. זה רמת האינטרסובייקטיביות. מה זה אינטרסובייקטיביות? סיטואציה בה שני אנשים רוצים בדיוק את אותה תוצאה. שתי אנשים רוצים במקביל את אותה תוצאה, וכל אחד מהזווית שלו. סיטואציה נפשית שחיובית, הנותרת על ידי מפגש של שני סובייקטיבים, היוצרים הדדיות, שכל אחד מכיר בקיומו של האחר, אך פועל מתוך מסר קדום שלו. לדוגמה, הורה המנסה לתקן לחזור תיקון למשאלה הלא ממומשת שלו להיות רופא על ידי כך שיתחוב שהבן שלו יבחר בכך למרות שהבן גם הוא רוצה להיות רופא הבן רוצה להיות רופא אבל האבא המתוסכל שלא יצליח ללמוד רפואה רוצה שהבן ילמד רפואה אבל ידי זה הוא כאילו אני לומד רפואה אתה לומד רפואה בשבילי אז בעצם עכשיו אני לומד רפואה אני יודע שאתה רוצה ללמוד רפואה מצד עצמך אבל חשוב שגם אני אשתתף ברצון הזה כך שאתה לומד רפואה עבור שנינו זה לא ששלחתי אותך ללמוד רפואה כשאתה בעצם אינך רוצה. אתה רוצה ללמוד רפואה, אבל אני גם רוצה שאני אהיה מעורב באותה רפואה שלך כדי ששנינו נהיה ממשים את המעברים הפנימיים שלנו. המונח הזה איננו זה לא מונח השלחה, שכן כל אחד מעצמו מעוניין אותה תוצאה. וכמות סיטואציות פנימיות יותר לעניין הזה, במגילת הזאת למשל, זו אינה השלחה, כי זה גם רצונה שלמות לשקם את עצמה. אך כדי ללכת דווקא אל בועז, היא צריכה להיפגש עם משאלתה של נעמי לשיקום בית אבימלך. ונעמי צריכה להיפגש עם רצונה של רות לשיקום עצמה, על מנת לפחות שיקום עצמה בשביל שבת בעלה המנוח. כל אחד רוצה לממש את הקשר עם אבימלך ממיני האחי, כששניהם רוצים שבועל הלידה תיווצר על ידי רות. ואני רוצה שרות תלה, ואני רוצה שהכל יהיה בעדינות ותרת הקודש. אני לא רוצה שזה יהיה בדרך של ביטויים, ובדרך של קלקולים, ובדרך של הביטויות. אני באמת מתכוונת לזה שהוא יאמר לך את אשר תעשי, שיש שם דיון איך עושים את זה בצורה מכובדת, נכונה, על פי הפוסקים. איך עושים את זה על פי מה שאמרו זקני העיר. מי צריך לעשות את הגאולה, ומי צריך לעשות את התמורה, ומי צריך לעשות את מה שצריך לעשות. לכן נעמי משלחת את רות אל העם. גורם, ויוצרת מצב שבו מתחיל דיאלוג מי יתחתן בהמשך בצורה נכונה ובתקינה קבל עם ועדה, לא במערב, לא בחשכת הליל, אלא באור היום, ויועז יתיילד ילד, ותיקח מולית הרוב ותשתו בחיקה, ודאילה לא אומרת, ודאילה לא אומרת, נעמי כרגע לוקחת את הילד לא כחוטף את ילד, אלא כאומנת שלו, והשנות אומרות, יולד בן לנעמי, והוא אבי ישי, אבי דוד. ועל ידי זה נוצר לנו פתאום שהמגילה הזו יוצרת לנו מצב שיש לו השלכה לדורות, מבחינה הלכתית, שכל תינוק שיגדל בבית סבתא שלו, והיא מגדלת אותו באהבה, נחשב הבן שלה. ולכן אותה מגילה שאנחנו אומרים שאין בה לא ניסוי ולא ידבר, לא תובע ולטהרה, היא הפסיד ההלכתי בכלל לדינים רבים בשולחן ערוך, שבגדל יתום ובתוך ביתו, נשאר ולהבין. נכון שזה לא נעשה ב-100% בהירות, ולכן זה לא חדר של 100%, אבל נכון שזה לא בקלקול, כמו שאנחנו חושבים שמדובר בנשים שמפתות חלילה בימינו. לכן שאומר, לא תוכל, לא לזיסור ולא יותר, הוא בא לומר, זה לא 100%, אבל זה 90% בסדר. ואתם יודעים שבאמת ההלכה תלמד, כיצד מגדל יתום בתוך ביתו, עליה עליו כתוב כאילו ילדו, מאיפה ההוכחה? לבוא רבי חנין ויגיד, זה מגדל נעמי. יולד בן הנעמי, ושנעמי ילדה, לא רות ילדה, אלא רות ילדה ונעמי ילדה, ולכך נקרא לשמה, ולכן מופיע בשולחן ערוך, מי שמגדל יתום בתוך ביתו, וכתב עליו בשער פני, או היתום כתב עליו בלא אבי, לא נקרא מגדלה, הוא נקרא, הוא לא למנוע את אמינותו, וזה נלמד ממי? מנעמי, ממגילת רות. והדבר הזה מופיע בפסקים בצורה רחבה מאוד, היה בתשובת של יעקב שנשאל לו שחימרה שציווה מחמת מיתה ליתן כל ספריו לבנו, ולא היה לו בן, רק בן חורג בצורה רבנן ובן הבן. זאת אומרת, יש לו בן מלומד תמיד חכם ונכד. עכשיו הוא כתב, תיתנו את הספרים לבני, נתעורר את השאלה כשמות יעקב, למי נותנים את הספרים? לבן המומץ או לנכד? מה התשובה?
לבן המומץ.
התשובה היא לנכד. למה? כי בן הבן הוא הבן, כפי שלמד מן העומי. נותנים ממילת פירוט שנותנים לפי זה. כן, ודאי לא נצטור תחילה בזכות הייתרובה דרבנן, אבל בפועל ברור בכוונתו הבן בנו, ולא בן חורגו. הוא מוסף חנית הייתרובה דרבנן, שתמיד חכם הגורו, וירד שבה הזו הוא עצמו, לא יוצא לאינו במה שלו שלו, שהרי קטן. תודה רבה. שתודה רבה. תודה רבה. אני מודה לך כאן בשם אשתי, שעצרה עליי לסור לשירות, ועכשיו אני אגיד שיש לך עם אשתו שזה בסדר. אני מבטא סליחה, אני פשוט מתדלק את הלאות, ויצאתי רק לראות אותך, אני מבטא.
הבריאות.
וזה מופיע הרבה בספרות הפוסקים, ולא אחרת כרגע, כי אני רוצה להתקדם קדימה. ולכן אנחנו רואים בעצם כיצד יש לנו בעצם במגילה הזו, בקריאה השנייה, סיפור כיצד יש לנו שני סיפורים במקביל, שבו צריך לשמוע תמיד שדבר השם היה שנקרא בשבועות את שני הסיפורים ונבין אותם, כי שניהם רוצים לממש מלכות דוד, מלכות שרשרת, שהיא הולכת עם הצבאה מהראש של המלך ששמע שהוא דבר מלך, והיא רוצה לממש זאת, והיא מלכות הולכת על דוד שלה, של מחנות בעלה, ושניהם ממשים באופן מעשי את הפעולה על ידי הולדת שאולי בסופו של חשבון מבועז ומרות. שאלה הביתה, לפני שנמשיך למשל השלישי, כל המהלך הזה, לעניות דעתי, תמון כבר בעיני במקרי לסביב ראשון שאתם תרצו לפנח איך הוא מרמד לנו זאת, בפסוק שמתחיל את התיאור של קשר נעמי ורות, נעמי ובועז, לא בסבלותיי, בסבלתך, ירדתי, ירדת וכדומה, אלא בפסוק שמופיע בו הזיקה של נעמי לבועז בקרי וכתיב כפול כדלקמן. בכתיב כתוב לנעמי מידע לאישה איש גיבור חי ושמוע ומלך, ובכתיב כתוב לנעמי מודע לאישה איש גיבור חי. מה ההבדל בין מידע למודע? למה בסיפורה של נעמי בועז הוא מידע לאישה, ובסיפורה של רות, באותה מילה הוא מודע לאישה. מה ההבדל בין מידע למודע? שיעורי בית, בשאלה קשה. אני רק אומר לכם, כבר פה, לפני שהחסיד חדומה, הוא מבין לנו שיש לנו שני סיפורים, ומי שימשיך לקרוא את כל הסרט הקריאותי, יש שכולם תואמים את התיאוריה שבראתי בפניכם עכשיו. סיפור נעמי וסיפור רות.
היה
אני לא ראיתי שמישהו עוסק בזה קודם, ולכן אני מוכרח להודות, זה פעם ראשונה שאני חושב את הכיוון הזה, שיש לקרוא מגילה שלמה כמגילה של נעמי, ולפרש אותה מתחילת הסוף עם הסרט המכתיב שלה בצורה אחת, ולהגביל את זה לסיפור השני. אני בשביל זה באתי להראות לכם את הקריאה השנייה הזו.
מה עם האלי?
האלי הוא הדוגמה הקלאסית דווקא.
שלא כתוב בכלל.
נכון, כי בסיפור של נעמי, בסיפור של נעמי מופיע שרות אומרת כל אשר תאמרי אליי אעשה, אבל בעצם...
לא מופיע בכלל, זה
בחירות. נכון? תדמה
אולי
לאולי
ואליי...
לא, שומעים אולי, שומעים, האם אני בעניין או את בעניין? אני לא רוצה לפרט כרגע כנחל לציין לפי הפרוטוקול של פרט ולא שומעים שאתה יודעים מה, אני רוצה שנעבור לקריאה השלישית, קריאה השלישית, החשובה לצאת בחמש דקות ואסיים ורקד את הכל יחד. ראינו כך שכן יש במילה הזו קצת טומאה, אבל לעומת הערה, יש בה קצת איסור, אבל יש את זה לזה, ורבי זעירא רצה לטשטש לנו את העניין כדי שנפנה לעיקר והוא גמילות החסדים. למי יש גמילות חסדים במגילת רות? איפה יש גמילת חסד במגילת רות? לצורך כך צריך להכיר פסקה, אתם שחקים לידי יותר מהם כזאת עבודה האלה. אתם צריכים להגיד להכיר פסקה נפלאה בדברי מרן הרב זצ"ל באורות הקודש. אומר הרב זצ"ל, שיר מרובה. שיר מרובה, יש אדם שהוא שר שירת נפשו. הוא מרוכז בתכונותיו, בתחושותיו, ברגשותיו, בדעותיו, באמונותיו, באהבותיו. בכל עולמו הרוחני הוא שר שירה נפלאה על המתחולל בנפשו. יש דרכה עליונה יותר, שהוא שר את שירת האומה, רצונותיה, תקוותיה, הגיונותיה, כאביה, ותקוותה לגאולה. יש דרכה עליונה יותר, שהוא שר לא רק לאומתו שלו, אלא שר לכללות האדם, לכל מי שנמצא במציאות ערל ומהול. ברית בין ברית ובין שלא בין ברית. יש מי ששאל את שירת האדם כולו בת אבל. כל אחד שומע הוא בו בת אל בכל אדם שבעולם. יש דרגה רביעית, והוא אותו אדם ששאל לא רק לגשמיות ולמה שמתחולל בעולם הזה, אלא גם לעולם הרוח, למשמות שנמצאות בשמיים, לאנשים שנפקדו לשמי שמיים והם נמצאים בהוויה הקיומית שלנו גם בדרג הזה, ואנחנו חשים בהם ומתחשבים בהם ושומעים אותם ורוצים לעשות עבורם ויכולים לעשות עבורם. זוהי הדרגה העליונה ביותר. שמי ששומע ושר גם למי שנמצא ברוחב כל העולמים, לא רק בפמליה שמטה, אלא גם בפמליה שמעלה. רציתי לומר שכאשר ידומה כאן על גמילות חסד, היא לא דבר על גמילות חסד אל האנשים שבעולם הזה, אלא אל המתים שבעולם העליון. וזה בעצם כוונתו של רבי זעירא. שמי שמתעלה לנפש העליונה שר את שירת ההתנזרות של כלל העולמות של הנפשות שנפקדו מן העולם, שנהרגו על קידוש השם, שעלו לשמי שמיים, או כל אשר לא עמנו, וגם איתם אפשר לעשות חסד היום. הכיצד? תראו בבקשה מה אומרת רות נעמי לרות. ואומר פה אז רוב התיקון תדוקים מהרותיי ותומר נעמי לקלטה ברוך הוא להשם אשר עזב חסדו את החיים ואת הביתים ותומר לנעמי קרוב לנו איש מגואלינו הוא. שימו לב, פסוק אחד ובו פעמיים מופיע ותומר נעמי, ותומר נעמי לקלטה ברוך הוא עזב חסדו ותומר נעמי קרוב לנו איש. מה הם שתי האמירות הללו? אני אגיד לכם את זה, אתם רואים את ההתחלה. מה הכוונה כאן? כוונתה לומר, אני מדברת עכשיו בשני מישורים. אני רוצה שתדעי שאם את מתחתנת עם בועז, את עושה בזה חסד לבעלי המנוח אבימלך שבשמיים ולבעליך המנוח מחלוק שבשמיים, לא פחות שאת עושה לעצמך עכשיו בזה שאת ממשיך הורות עם ההוא ולילה. יש אפשרות לעשות חסד עם המתים על ידי ניסויים שניים, על ידי זה שהנשמה שנמצאת עכשיו בשמיים, כשאני עושה, רואה שלא השאירה את בן זוגה שבעולם בלי נפש תומכת, בלי נפש אוהבת. אני אומר את הכל במהירות, לצערי, אבל שזה יקרה שיעור, אבל אני רוצה שתתאים, מה שקורה זה שהיא באה ואומרת לה, תראי, בעצם אני מרגישה שאני עוזרת עכשיו לאבימלך, בזה, אני לנעמי, בזה שאת מתחתנת. כי אני בעצם גורמת עכשיו לאבימלך שישכב במנוחה בפמליה של מעלה. כי נשמה של בן זוג, שנמצאת בשמיים וראה שבן זוגה שבעולם לא התחתן עדיין שוב, יש לה אי נחת בשמי שמיים, היא מרגישה שהיא זנחה את תפקידה לדאוג לבן זוגה. לכן כאשר, נדבר רגע על מחלום, כאשר את מתחתנת, את לא עושה חסד עם עצמך, את עושה חסד עכשיו עם בעלך מחלום שנמצא בשמיים, והוא בעצם שואל פה, איך זנחתי את נעמי, איך ההתרות? והלכתי לעולמי, נשארתי אותה בלי בן זוג, ועל ידי שאת מתחתנת, אל תשאר שאת בוגדת בזיכרון בעלך. אל רבה, את מביאה אותו לשלמת הנפש, על ידי שאת מממשת את רצונו שאת היא נשואה, ומדואגת, מטופלת ומטופחת, ובקישורת בזה הוא מגיע לשלמתו. לכן החסד איננו חסד עם החיים, בלבד אלא חסד עם המתים. אפשר לעשות חסד עם המתים על ידי זה שמתחתנים עוד פעם בעולם הזה, ועל ידי זה דוחים המתים לשלמך בעולמות העליונים. זה בענייני נישואים, אבל גם בעניינים אחרים מספיק לעבוד. אפשר לעשות חסד עם נפשות מתות, וזה החידוש הכי גדול שידעו בלעדות. שאפשר לעשות חסד עם המתים. על ידי שממשיכים איזושהי פעולה שגורמת להם עונג בשמי שמיים. לכן, התדברת עם נעמי, אי גדול נעמי אומרת, ברוך שלא חזרת המתים. את לא מבינה את זה? אז אני אדבר איתם במישור שלך. יש מישור פשוט, גואלנו הוא, את גואלת וכו' וכו' וכו'. את הרעיון הזה רומז לנו קצת העל שלך הקדוש. למה היא אומרת להסבר נוסף, למה עליה להתחתן בועז? כי רות לא משיגה את ההשגות האלה של נעמי שהיא כולה מבית עליון קדוש ויסודו, לא מואביה אלא יהודיה מבטן ומלילה, והיא באה ואומרת לטוב, אני אדבר איתך במישור המעשי. תדעי לך שכאשר את מתחתנת, יש עדיין נשמה של מחלום בקרבה שעכשיו תירגעה, ולכן אומר זה קרוב לנו האיש, ואת מתחיינת איתו. אבל בינינו, ליהודים אני רוצה להגיד, תדעו לכם כאן היא עשתה חסד גם עם התוכניות האלוקיות של פמליה של מעלה. ולכן...
מה
פעי אומרת ברעיון
הזה?
מה?
מה פעי אומרת ברעיון הזה?
מה? מי אומרת ברעיון הזה?
מה?
אז מה כבר נעמי אומר את זה? אני חותם עכשיו לרסוד, אדוני. כל הדברים הללו הם דברי קודש של אנשים אדירים. אין לי מושג מאיפה, אני רק יודע שחז"ל חושפים לנו זאת דרך אמירותיהם. אני יודע שנעמי לא רבנית חשובה של ימינו. היא אישה מהתנ"ך. ואם היא אומרת את זה, אני יודע איפה זה. ואני יודע שבדרמות במדינה, כשהשכנות אומרות ברוך השם שלא עזר וגמר, ואני כותב לי מה זה ברוך השם, כן, הנה התורה, השם אמר שיהיה לך צאצא ויהיה וכו'. איך זה למד? לא יודע. אני רק יודע שכך נעמי אומרת, אם כך נעמי אומרת, כמעט שככה זה.
אתה קשור
למצוות דיבור? לא. אין לי כרגע זמן, אבל אני יודע. שאין במגילת רות יבוא כלל. אין, זה נכון שבמזכיר המיגון אין קשור לאיגון, והיא בנדר היה איזון. אין בדיני איגון, זה אותו רעיון של איגון, אבל זה לא איגון. איגון זה כישור שני אחים יחדיו, ובן אחד מהם, ובן אלו, ובן אלו, עד אח. הנה אין אח, נגמר בניגון. ודאי שאין איזשהו בן דוד של מישהו, הוא יכול לשמוע על זה, יש כל מיגון אחר, שזה אומר, אם הוא לא רוצה לקרוא להולכים, איך אומר לבוא, אז טוב, אם אני רוצה לקרוא, אז אני אקרא, טוב, בשמו של הרבה. אז אני אקרא, איפה שאתה לא כתוב בדיני איגון? נשבישתוי, נשבישתוי, זה בכל מסכת דברות, אין דבר כזה. ולכן הרעיון שברצף במגילת איגון מתרחש איגון, הוא תרבות. נכון שקל לנו כך להסביר לתלמידים, זה מזכיר את כל העניין, אבל מצד העניין זה לא נכון. איגון לא נגמה, ודאי לא של בועז, ובוודאי שבועז לא צריך לגאול אותה, ובוודאי לא כשהוא לא היה כשהוא מדובר בגיון, את כל מה שאתה לא רוצה כדי להגיד שאין פה איגון.
מה פירוש המילה
גואל? גואל ואיגון זה לא אותו הדבר. גואל, במובן שאנחנו מדברים עכשיו, זה עושה חסד עם אנשים בעולם הזה ועם אנשים בעולם העליון. גואל הוא אדם שמממש דברים חיוביים. הוא לא חייב להיות... נכון, קרוב לנו, אבל לא במובן של גואל, במובן של מי הבן. ודאי שהמילה גואל בא למשהו עושה פעולה חיובי. גואלנו הוא קרוב לנו וכדומה, אבל היא לא משתמשת במילה עם יבן, שהמילה כבר מוכרת בתנ"ך. גם ביהודה ותמר יש לנו בעיה עם זה, לא אפילו כרגע, אבל נכון, נכון, נכון.
למה היה צריך בית הדין? למה היה צריך את בית הדין את שער הירבן?
בגלל שיש פה שאלה, האם בעצם הוא צריך בכלל לשאת אותה מצד התביעה שלה, או רק מצד הרצון הפנימי של אהבה ותוכניות אלוקית להקמת בית. היא באה ואומרת לו מהדבית, גואל אתה וכדומה, הוא אומר, אני רוצה לדעת, ואתה הולכת על משהו משפחתי כזה, אז עלינו לברר קודם, אם באמת זה הדינים המקובלים. כאשר נאמר לו שגם מקובל שבאמת שואלים קודם את הקרוב ולא אומר, אז בזה לא מתחתן, וזה אומר אליו, אז הוא עושה את זה, הוא רוצה לברר שבאמת זה הכיוון. אבל מצד האמת, מצד האמת הפנימית של הסיפור, לא מדובר פה בכלל במישורים של נבואות ובועז, אלא מדובר פה ברצון לתוכנית אלוקית ללידת פרס, ללידת מי ש... ללידת צרפת שילדת ישי, שילדת דוד, כדי לממש בזה רעיון עליון בשמיים שהבית הזה תלכית בית מלכות. וזה גם רעיון, בשביל לבוא ולומר, טוב, במוסד, בפסיק את הרבותיי, שבעצם אתם רואים את הרעיון הזה כבר באברהם אבינו. אברהם אבינו, כשכתוב שהוא מוסיף ולוקח אישה ומשווה כתורה, אין הכוונה היא שהוא מסכן שלא יכול היה להסתדר ולא היה לו מה לעשות, היה צריך אישה. מה זה ביוסף היתרון לברהם ולקח אישה? למי הוא הוסיף? לעצמו? הרי כתוב באברהם, והשם ברך את אברהם בכל. ואם התורה אומרת ברך אותו שהיה לו הכל, היה לו הכל. אלא לפי מעט הבנתי, הכוונה הוא הוסיף שלוות נפש לשרה. ולכן כתוב מייחס את נישואה בקטורה, אלא יוסף אברהם עשה חסד עם שרה שבשמיים, על ידי שהוא מתחתן, הוא עושה נחת לשרה שבשמיים, כי הוא עכשיו יודע הנה, שרה יכולה לשכב במנוחה בפמליה של מעלה, התחתנתי והיא שהייתה כביכול חשה שלא בטוב בידי שישירה אותי בלי הטוב, עכשיו אני מתחתן ומביא לה לשלוות נפש. כל מה שאני אומר לכם זה דברים פנימיים בספרים הפנימיים. למה אברהם מתחתן פעם שנייה בשביל לא צריך את זה? הוא לא צריך את זה לשום דבר חוץ מלהביא שלווה לשרה. ולכן נישואיו עם כתורה הם להרדת הנפש של שרה בעולם העליון, שיש לו צפיקה כלפי אברהם ונוצר לראות אותך בסוגי. ולכן, בדיוק אותו הדבר קורה גם עם נעמי, ולכן כאשר נעמי מתחתנת, רות מתחתנת עם בועז, עוברות השנות, התורת משאיר נעמי, ברוך השם אברהם אשר יושבים לך כואל, ברוך השם, כי חשבנו שלמלך והתוכנית התבטלה, כי קרה דרכם בשבחם, והנה היום אנחנו רואים שלא. הרעיון שהמלך יבנה בית ויהיה יסוד של כל מלכות ישראל, מתממש דרכך, ואנחנו אומרים ברוך השם שלא מנע את זה, ונתן לנו אפשרות. וזו הקריאה השלישית של גמילות חסד שהיא עיקר עניינה של המדינה. לסיכום, ראינו שלוש קריאות. קריאה ראשונה שבאה ואומרת, תורידו על צידה את כל התונה והתעלה שהיה דומה לנו הפשרה בין בועז ובין לוט. קריאה שנייה שבאה ואומרת, תראו את הדואליות שבעניין שבין נעמי ורות בשתי קריאות, שיש פה שחרור של הנישואים, שאין בהם איסור, יש בהתאר, למרות שהם אומרים שיש פה אישה קטנית, ויש פה גם קריאה פנימית יותר, הוא אינטרסובייקטיביות של בועז ונעמי, וקריאה שלישית שדברת על עולם הנשמות, שבו נעשה חסד על ידי הנישואים של בועז עם רות, שעושה בזה נחת בשמיים לאבימלך ולבעלה של רות ומחלון. אולי רבותיי, יש פה עוד הרבה דברים, אבל אני אספק בזה, אני מודה לכם להקשבה, נראה ששבות אתכם לטובה, אני אצטר בזרת השם במשמת ציון ירושלים, אני מראה להם.
אז הציע ואמר לצדיק ושתית מאשר יש לדימה
טיוויתי את הנערים בבין אוקיי
יש בצדיד יש לדימה אשר שמונה נערים זה מה ש... זה התחבר עם האווירה של המות המופיעה ככה הוא הציע כן, זאת הדעתאות שלה זה מה שקנה את הדבר השני